אנחנו בעצם עושים עכשיו התמקדות באיך מגיעים מהגמרא להלכה. והנושא הזה הוא מאוד חשוב. נתחיל עם הרב קוק זצ"ל. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ראה את הנתק בין הגמרא להלכה, ובגלל זה הוא אישית ישב וכתב את הכרכים הראשונים של הלכה ברורה, של סיכום השולחן ערוך, הסיכום ההלכתי בתחתית הגמרא, מתוך מגמה, מתוך ראייה של החשיבות של העניין הזה, שחייבים לחבר בין הגמרא להלכה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקלוט שאין כזה דבר שולחן ערוך בלי גמרא. אם אתה לא יודע את הרקע, אם אתה לא יודע את החומרה, את הכולה, את הסברות, ומאיפה ההלכה נובעת, אז אתה בעצם, אתה עובד כמו סומה. אתה עובד, ממש, אתה לא יודע מה אתה עושה. אז הנושא שאתם מעלים הוא נושא מאוד 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 חשוב. עכשיו, יש תשובה באגרות משה ששאלו אותו על דרכי הלימוד. אז הוא אומר סברה מאוד מעניינת, והיא עכשיו אמורה, ייקח לכם שנים לעכל את הסברה שהוא אמר. אל תחשבו שהבנתם אותה ברגע הראשון ששמעתם אותה. אני עדיין מאבד אותה. אני... בוא נאמר, יותר מחצי החיים שלכם אני מנסה להבין את הסברה שהוא אמר. בני כמה אתם? 20. אז אני את הסברה הזו שמעתי בני 15 שנים. כשהייתם בני 5, בסדר? למדתי את איגרות משה הזה, ומאז אני עוד מעכל את זה. כן. אז אני אומר לכם שאני עד היום עוד מעכל את איגרות משה הזה. הרב פיינשטיין כותב שבעצם עיקר הלימוד שממנו יוצא ההלכה, ועיקר הלימוד שלומדים גמרא, זה גמרא, רש"י, תוספות. זה העיקר. אז מה אני עושה עם הר"ן? מה אני עושה עם הרמב"ם? מה אני עושה עם הראש? זה הכל טיבול שעוזר לי להבין את הגמרא, רש"י, תוספות. ככה הרב פיינשטיין התייחס לכלל הראשונים. רשב"א, ריטב"א, כולם זה כלים להבין את עיקר התורה שבעל פה, ועיקר התורה שבעל פה, העיקר שממנו יוצאת ההלכה, זה גמרא, רש"י, תוספות. חבר'ה, שמעתם? זה דבר קצת מהפכני. אמרתי לך. אוקיי. זה דבר קצת מהפכני, אבל זה עוזר, כי אתם תשימו לב, בעזרת שם שנה הבאה, שאנחנו נעסוק מאוד 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 בדיוקים בגמרא, רש"י, תוספות. בחורים מאוד ממהרים להתפטר, אני אומר במרכאות, מהגמרא, רש"י, תוספות, להגיע לראשונים המעניינים, לאחרונים המעניינים, זה כאילו הלימוד עיון, וזה טעות.
יש למשל במסכת שבת, יש הבנה שהסוגיה שונה לגמרי בין רש"י לראשונים.
אתה מדבר איתי על פרק שלישי? כל פרק שלישי?
כן. בסדר. שם איך אפשר להגיד שהעיקר זה...
נכון, רש"י שם לא התקבל להלכה, ובכל זאת, המהלכים של רש"י, לדוגמה, מחלוקת רש"י תוספות שם בפרק שלישי, על מה זה אף בשבת, לדברי, אומר מחזירין, אף בשבת, הפשט של רש"י זה עיקר הדין להלכה. נכון שבהגדרה של איסור שהייה, ההגדרה של רש"י לא התקבלה. אבל זה עדיין לא אומר שבשאר הפרק ההגדרות שלו לא יתקבלו. אתה צודק, כל הסוגיה היא סביב ההגדרה מה איסור שהייה.
מה שחנן לא פסק תוספות. יכול
להיות
זה אשכנזי,
יכול להיות ספרדים, זה מתכונן אחרת. זה גם נכון. אז יש לה סוגיות שגוף בהלכה זה רמב"ם. הרמב"ם מתקבל, כמעט כל דבר הרמב"ם יתקבלו להלכה. זאת אומרת, זה נכון. הייתם שואלים אותי, לא הייתי אומר מה שהרב פיינשטיין אומר. אני אומר את זה יותר בפן הלימודי. אתה רוצה לדעת איך אני לומד כדי להגיע להלכה, אתה צריך לעשות פוז, לקחת פסיעה אחורה, ולמקד את עצמך קודם כל בהבנת הגמרא, שקלא וטריא. מה היה השאלה? מה היה התשובה? איזה תשובה היא תשובה דחוקה? איזה תשובה היא תשובה חזקה? כשהגמרא אומנה תשובה ודילמה, אולי אני צריך, יכול לומר ככה, אני צריך לשים לב למילה הזו. כי זאת אומרת, הגמרא לא ענתה לי תשובה ודאי. הגמרא דחתה. הגמרא אמרה, אולי אפשר לומר ש... אולי אפשר לומר ש... יהיה לך מחלוקת ראשונים אם אני אומר אותו או לא אומר אותו. אז כשאני לומד, אני רוצה להגיע להלכה, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להבין את הגמרא טוב טוב. אחר כך אני צריך להבין את הרש"י טוב טוב. אחר כך את התוספות טוב טוב. עכשיו הבנתי את כולם, כשאני אפתח את הראשונים אני צריך לחזור לרש"י תוספות, לגמרא רש"י תוספות, ולהבין מאיפה דבריהם נובעים. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. למדתי גמרא רש"י תוספות כמה פעמים? מינימום 4. אני חייב, אתה רואה משהו, דבר אחד, אתה בקושי יודע איך לפסק את הגמרא. תעזוב להבין ולכל דיוקים שאנחנו אומרים. אתה קורא פעם ראשונה, אתה עדיין מנסה להבין מה הולך פה. פעם שנייה זה הפעם ראשונה שאתה בעצם מתחיל להבין. הקריאה השנייה של הגמרא. הקריאה הראשונה, אתה עדיין מנסה להבין מה, איך אני מפסק, איפה השאלה, איפה התשובה. זה למה שלא מפריע לי לעשות קריאה מהירה כזו, כמו שראיתי לכם פעם שעברה. כי אני, הקריאה הראשונה, אני יודע שאני לא מבין את הכל. אז בוא נהיה אמיתים, אני לא מבין, אני רוצה ללמוד איך לקרוא את הדף הזה. לקבל תמונה בגדול. אוקיי, עכשיו קריאה שנייה. אני קורא, אני מתחיל להבין, אני מציץ ברשי כשאני צריך את עזרה שלו להבין. אני לא לומד כל רשי כסדר. קריאה שלישית, עכשיו אני לומד כל רשי כסדר. אני מסתכל מחדש על הסוגיה, מנסה להבין, אוקיי, מה היה השקלא וטריא, לאן הגעתי, ואז קריאה רביעית מסכמת לי עם כל הדיוקים שכמעט תמיד מבלבלים אותי לחלוטין. זאת אומרת, אני מתחיל לראות, רגע, את זה לא הבנתי, את זה לא הבנתי, את זה לא הבנתי. בהתחלה אתה לא מבין כי אתה לא מבין כלום. בקריאה השלישית או הרביעית אתה מתחיל להבין איזה דיוקים אני לא הבנתי. רגע, הגמרא התכוונה לומר זה או זה, אבל זה מתוך הבנה. שאני רואה שאני לא הבנתי. זה מה שאתם ראיתם לאורך כל הלימוד שלנו, שאני כל הזמן אמרתי, זה אני לא יודע מה זה, זה אני לא יודע מה זה, זה. זה הגדרות שקיינו בראשונים, אתם פתאום תראו, כן, יש מחלוקת ראשונים, מה הגמרא אמרה פה. כן? זה כבר להבין מה אני לא מבין. וזה עכשיו אני נותן לכם יסוד של הרב מבריסק, איך לומדים. הרב מבריסק אמר, כשאתה לומד גמרא, רמב"ם, כשאתה לומד, אתה בעצם מחפש מה שהרב פסן זצ"ל היה קורא באנגלית, switch points, נקודות חילופיות. זאת אומרת, מילים שיש שני אפשרויות לפחות להבין מה המילה אומרת, מה העמדה של הגמרא במילה הזו. זאת אומרת, אתה קורא את הגמרא, אתה לא יכול להסתפק בהבנתי. אתה צריך גם להבין מה לא הבנתי, איזה דברים פה לא מוגדרים לי. ואם תשימו לב, זה רוב מה שאני עושה בשיעור. אני אומר, רגע, מה הכוונה פה? מה הכוונה פה? איך הבנתם זה? איך אפשר להבין את זה? ואז אתה פתאום, אתה מתחיל לבנות משהו, אתה מתחיל לראות, רגע, יש כמה אפשרויות איך להבין את זה. אתם איתי? אתם זוכרים שככה אני עובד באופן שיטתי? זה לא המצאה שלי, זה המצאה, ככה הרב מבריסק לימד, ככה צריך ללמוד. עכשיו, מה? איך ממשיכים הלאה? אז תלוי, יש פעמים שאתה רושם לעצמך את השאלות, כי אתה... לא בדור שלנו, זה לא אמור להיות בדור שלנו. אני יודע שיש כאלה, יש הרבה דברים בעולם, אבל אנחנו משועבדים לשולחן ערוך, זה לא הולך ככה, זה לא יכול להיות.
יש מקומות ששולחן ערוך...
נכון, נכון. אני יודע שיש כל מיני אנשים, אבל בואו נבנה את המבנה המסורתי של עם ישראל. כן, לא הבנתי.
יש אפשרות
לפסוק דרך הראשון, נכון? מישהו מחפש איזשהו עיכול השיהיה. זה לא בדיוק הולך ככה. זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, יש כללי הוראה. גם בשולחן ערוך, גם בראשונים, גם באחרונים, יש כללי הוראה, אתה לא יכול להמציא.
כן, לא... אתה חושב
בראשונים, יכול להיות דבר כזה, אבל זה שונה מהשולחן ערוך. אתה לוקח נושא גדול ואומר את זה כדבר קטן. אז בוא נעזוב את זה עכשיו. בוא, אנחנו מנסים להבין איך באמת בונים. אז בשבילנו, איך באמת בונים. אז אמרנו, העיקר הוא קודם כל להבין טוב טוב. את המבנה של הגמרא, מה השאלה, מה התשובה, מה המשקל של התשובה, איזה שאלות הגמרא השאירה פתוחות, המחלוקות רש"י תוספות, להבין את הדיוקים ברש"י, את הדיוקים בתוספות. בסדר? זה שלב א'. עכשיו שלב ב'. זה קצת תלוי איך אתה לומד. זאת אומרת, יש מציאות שאתה יושב בישיבה ויש לך זמן ואתה לומד בעיון כמו שצריך. אז אחרי שלמדת הגמרא, רש"י, תוספות, אתה... בוא ניקח מצב שאין לך שאלות גדולות. יש לך כמה נקודות שאתה אומר, טוב, לא ברור לי אם זה ככה או ככה, אז אתה פותח ריף, רבנו יצחק אלפסי, מתוך הריף אז אתה רואה סיכום הלכתי, איך הריף למד את הסוגיה, על הריף יש לך או תרן או תרבנו יונה, תלוי איזה מסכת, אבל כמעט תמיד יש לך רן, אז אתה לומד את הרן. אתה לומד את הרן, שיטת הרן זה שהוא מצטט את רשי בלי לומר לך שהוא מצטט את רשי. אחד מהיתרונות בלימוד רן זה כשיש לך ספקות ברשי, מי הראשון בין הראשונים שאתה יכול למצוא שיתייחס לספקות ברשי? זה הרן. כי הרן, הדבר הראשון שהוא עושה זה מצטט רשי. אלא מה? שהוא מאבד את רשי כשהוא מצטט אותו. פה ושם הוא מוסיף מילה, מוסיף הסבר, חולק על הפירוש. אז כשאתה מתקשה ברשי תוך כדי לימוד פשט מרא, המקום שאתה רוצה לחפש זה ברן. זה שלב א', תחנה ראשונה. עם הזמן אתם תחדדו את הרגישות שלכם לדעת איזה שאלה אני מצפה למצוא ברן, איזה שאלה אני מצפה למצוא במרשה, איזה שאלה ברשש. זאת אומרת, אלה המפרשים הקלאסיים שיש לך בתוך גמרא, מבחינת מפרשי רשי. אז אנחנו אמרנו, ריף, רן. בשלב הזה כמעט תמיד יהיה לך כבר קצת סלט. זאת אומרת, יהיה לך את הריף, אתה צריך לשאול את עצמך, האם ראיתי ברשי או תוספות עמדה שונה מהריף? האם ראיתי ברשי או תוספות עמדה שונה מהרן? ופה אני אוהב לסכם. זאת אומרת, כשאני מסיים גמרא רשי תוספות, ריף, רן, אני מסתכל כמעט תמיד
כ... ארבע פעמים זה גמרא, ארבע פעמים זה ריף, זה תוספות?
לא, ריף אני לא עושה ארבע פעמים. ריף אני עושה או פעם או פעמיים. תלוי כמה הוא מורכב, כמעט תמיד זה סך כל חזרה על הגמרא. אז זה הרבה פעמים, אני לא מבין, רגע, או אני לא מבין מה הוא אמר, או אני לא מבין איך הוא הגיע לזה. אז יכול להיות שאני אלמד תריף 10 פעמים, אני אקרא אותו שוב ושוב, היום אני ישבתי שעה להבין שורה אחת בטור. אבל זו שורה שמגדירה את כל ההלכות של תעניות ציבור. אז שורה אחת שהטור לקח מהתורת האדם של הרמב"ן, ישבתי עליה בין שעה לשעתיים. על שורה אחת. אבל אני חקרתי לראות את הגרסה של תורת האדם ולראות את הרשב"א שהוא היה תלמיד של הרמב"ן ולראות את הרשב"א בעוד מסכת ואת הר"ן על כל הסוגיות האלה כדי להבין שורה אחת. ובסוף חזרתי לשורה ומתוך דיוקים בשורה הגעתי לפשט מה הטור והתכוון ברמב"ן. אבל אתה תבין, זו שורה שאני ידעתי תגדיר לי מבחינה הלכתית מה הגדר של כל הצומות, אני צריך את זה. זאת אומרת, יותר חשוב לי מפרט בדין. יש פרטים שאתה אומר, אני לא יכול להתעסק בזה. אין לי תשובה, פעם הבאה שאני אגיע לסוגיה אני אתעסק בזה. אי אפשר להתעכב על כל שורה שאני לומד, אתה צריך להספיק. אבל יש שורות שאתה אומר, זה לב העניין, אני חייב להגיע לזה. אז אתה משקיע, כל סדר בוקר שלי היום היה על שורה אחת. אני אומר לך, כל סדר בוקר. וזה התחיל אתמול. אתמול השקעתי בזה חצי שעה, ראיתי סתירה, לא ראיתי אף אחד מתייחס לזה. אמרתי, טוב, אני אחזור לזה מחר, אולי ברעננות אני אבין פשט? לא, כי זו שורה מאוד מאוד חשובה בהגדרה הלכתית. הכל בנוי על השורה הזו. אז בסדר, יש פעמים שאתה נתקל בריף במהלך, שאתה צריך להשקיע בו זמן. זה קורה לך פעמיים שלוש במסכת, רוב הריף זה כאן. רוב הריף זה סך כל סיכום הלכתי של הגמרא. רוב הפעמים אתה לא צריך להשקיע כזה הרבה זמן בריף. הרן, אז גם כן, אלא מה? שהרן מביא לך עוד שיטות. אז אתה כבר צריך לעשות סדר. איך אתה עושה סדר? אז אני אוהב לכתוב בגמרא שלי. עכשיו זה עוד לימוד שאני צריך להראות לכם. תשלח לי אס-אמס מחר בבוקר להביא לכם גמרא ברכות, בסדר? אבל על הבוקר, אחרי שחרית, אני צריך... הראיתי לכם את הגמרא ברכות? לא, אני רוצה להראות לכם, אבל איך עושים את זה? זה לא רק הסיכום. תזכירו לי. אז איך לעשות את הסיכום? אני צריך להראות לכם, כי המפתח פה זה להתמקד במילה שעליה הראשונים חלוקים. זאת אומרת, אתה מחייב את עצמך לחדד את ההבנה. מה המחלוקת? לא רק הוא אמר ככה והוא אמר כך. מאיפה זה הגיע המחלוקת הזו? זה אתה צריך... זה חידוד ההבנה. ראית הגמרא רשי תוספות. ריף, רן, אמרנו הרן תמיד מתחיל, כמעט תמיד עם ציטוט מרשי, אתה עובר לראש. עכשיו, כמו שהרן עושה עם רשי, הראש עושה עם הריף. זאת אומרת, הדבר הראשון שהראש עושה, זה תמיד הוא מצטט חריף. הוא לא מצטט מרה, הוא מצטט ריף. הוא לא אומר לך שהוא מצטט ריף, הוא מצטט ריף. זה תחילת הראש.
תחילת הראש הגדול ממנו.
כן, 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 כן. הראש מתחיל עם ציטוט ריף. אז אם יש לך קשיים בריף, אתה יכול להסתכל על הדף, יש לך מלא מפרשים על הריף, אבל גם הראש. זאת אומרת, הראש מצטט את הריף, וכשיש לך חילוק בין בעלי התוספות והריף, אז אחד מאלה שכמעט תמיד התייחסו לזה, זה הראש. כי הראש היה גם ספרדי וגם אשכנזי, נכון? הוא התחיל באשכנז, ואז נהיה רב ראשי בספרד. אז הוא היה בשני עולמות, הוא גם היה אחד מהבעלי התוספות, והוא גם מתחיל עם ציטוט מעריף. אז פה יש לך את המיזוג של העולמות.
רמב״ם לא...
עוד לא הגענו לרמב״ם.
רמב״ם יכול גם לפרש תריף, כי רמב״ם גם...
נגיע לזה עוד רגע, בסדר? אז אנחנו עכשיו, אתם רוצים לימוד הלכתי, אמרנו, איך המבנה הלכתי? גמרא טוב. כמה פעמים גמרא? רש"י פעם פעמיים, תוספות פעם פעמיים. גמרא ארבע פעמים, רש"י באזור הפעמיים. ארבע פעמים לאו דווקא שתוכלו להיות מורכזים ארבע פעמים ברש"י, ודאי שזה רצוי ויעיל, אבל השאלה אם תחזיקו מעמד בזה. גמרא ארבע פעמים תחזיקו מעמד, רש"י ארבע פעמים אני לא יודע, ותוספות ארבע פעמים אני לא יודע, ואני אסביר לכם איפה אני כן הייתי חוזר. אז בוא נאמר גמרא ארבע, רש"י פעמיים, תוספות פעמיים, ריף פעם אחת אם אתה צריך עוד פעם, תלוי כמה הוא מורכב, רן פעם אחת, הרבה פעמים אתה צריך רק לחזור לסכם, רגע, מה ראיתי פה, ברן. כן, אז ברן הרבה פעמים אתה צריך לפרק אותו קצת, כי הוא כל כך ארוך, כי הוא מביא לך כל כך הרבה. אז אתה עובר לראש, שהוא יחסית קצר, הרבה פעמים כשיש לך קושי בתוספות, שווה לבדוק בתוספות ראש, כי התוספות ראש זה מהדורה של התוספות שהיא הרבה יותר ברורה. תמיד שחסר לך איזה מילה אחת בתוספות, לא ברור לך אם הוא התכוון ככה או ככה, כמעט תמיד התוספות ראש יענה על זה. הוא פשוט מסגנן את התוספות בצורה יותר ברורה. אבל התוספות ראש הוא במהלך של הראש. אז הרבה פעמים גם בראש אתה תמצא את זה. איפה הגענו בינתיים? גמרא, רש"י, תוספות. ריף, ראש, ריף, רן, ראש. עכשיו, חשוב שתדעו עוד שני כלים שאין לכם את הזמן להשתמש בהם, אבל שתדעו שהם קיימים. יש את פסקי התוספות, שזה הראש כתב, זה סיכום של כל התוספותים, כולל תוספותים שלא היו ולנו אין. אז הרבה פעמים אתה מסופק, רגע, מה יוצא לי מהתוספות הזה? או יש לך עוד שתי דקות לפני מנחה, ואתה מהר מאוד, זה מודפס מיד אחרי הגמרא. יש לך פסקי התוספות, זה הסיכום שהראש כתב על התוספות, לפני שהוא התחיל לחבר את התוספות.
מיד אחרי הגמרא.
כן, מיד אחרי הגמרא. פסקי התוספות. אתה מוצא שיש לך שתי דקות לפני מנחה, אין לך מה לעשות, תפתח פסקי התוספות, תעשה חזרה לתוספותים שלמדת. חזרה מהירה של המסקנות, ואתה פתאום רואה, הרבה פעמים אתה שם לב שהראש הוציא מהתוספות דברים שאתה לא חשבת הם עיקר הדין שהתוספות בא ללמד זן. יש לך את אותו דבר על הראש, הטור כתב פסקי הראש, זאת אומרת הוא גם עשה קיצור פסקי הראש. אז זה גם כן, אלה כלים שבאופן סדיר בשלב שלכם לא הייתי משתמש בהם. זאת אומרת זה מדי, למרות שפסקי התוספות זה קל, רק צריך לזכור לפתוח את זה, זה שנייה להסתכל אחרי שלמדת התוספות. לרוב האנשים זה מתחיל להיות מסורבל לפתוח כל כך הרבה דברים. מסתדר לכם, פסקי התוספות הייתי מוסיף, פסקי הראש הייתי מחכה. תדעו שהוא קיים. זאת אומרת, כשהתקשיתם בראש, תדעו שאפשר לפתוח פסקי הראש. ללמוד אותו באופן סדיר, אם זה מסתדר לכם, זה רק יוסיף לכם. וזה לא דורש הרבה זמן. זאת אומרת, זה קל מאוד. יש גם דברים שם שמאוד מאוד מחודשים. יש דברים שרק כתובים שם. אנחנו הגענו עד הרמב״ם, ופעם הבאה אנחנו צריכים להתחיל, תרצו מחר נמצא זמן, איך אני מתקדם מפה עכשיו לרמב״ם ולשולחן ערוך. בסדר? אז חצי דרך עשינו.